אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
מנכ"ל עמותת ביחד ערבים זה לזה, פעיל ההסברה, יוסף חדד. אהלן.
שלום, שלום.
מה העניינים?
אני חושב שכמו כל מדינת ישראל, נהיה בסדר.
יהיה בסדר, טוב. תשמע, ממש 20 דקות לפני שהגעת לכאן, שלח לי מישהו איזשהו מאמר שכתב אפרים קישון. כולם יודעים מי הוא. המאמר הזה נכתב בשנת 1979, אחרי הטראומה הנוראית של 1973. אני רוצה לשמוע דעתך, אני אקריא ברשותך את קטע, לא את כל המאמר. הוא כותב ככה: הסמרטוטיאציה הכללית החלה ביום כיפור העגום, או לפחות שמנו לב לכך. נחשול של ייאוש התרומם מעל ראשנו באותם ימים, וחבורה קטנה של נביאים חובבים קפצה ועלתה עליו כאילו חיכתה לו. דור ההמשך, זה של הסקפנות היהודית העתיקה, הפך את הבוז העצמי תוך ירחים אחדים לאופנה חדשה, את ההלקאה העצמית לבידור המוני מלווה בגיטרה חשמלית, וסחף איתו את הנוער, את הלוחמים של מחר, למחול סוער של אבא נגעילה עם עין. האור נעלם מקרבתם ונשאר החושך, היופי הנסתר והכיור הופגן. בעיתונות, על הבמה, באמצע התקשורת, התעוררנו במיטותינו כשאנחנו כולנו סמרטוטים ללא תקנה. קבלני השפל השכילו לערער את אמון הישוב בעצמו, בזכותו להתנהל בארץ אבות. למעשה הפכו את המילה מולדת לביטוי של קברטים. הם נטו ספקות בלב טובים ורבים, שמה הצדק בכל זאת עם יאסר ערפאת, ויסרו אותנו בעקרבים על העוול שעשינו לפליטים בתום הג'יהאד הערבי שנהפך למלחמת שחרור יהודית. הם דורשים את החזרת התושבים של ברעם ומפגינים נגד החוזרים לחברון. הם מבינים לרוחם של היורדים ושונאים את המתנחלים, את הכיפה הסרוגה, את הפטריוטים וגם את עצמם, את הכל. הם עשו תוך מספר שנים מן העם המלוכד ביותר עלי אדמות, מן המדינה שגאווה להשתייך אליה, ומה מתוסכלת ונבוכה, ומה שאיבדה את רוחה. אני לא אקריא לך את הכל.
אתה חושב שהטקסט הזה מספיק חזק כדי להבין ממנו כמה וכמה דברים, אבל אני רוצה לקחת את כל מה שעכשיו אמרת, וקצת יותר למקד אותו מבחינתי, מבחינת היום. כי אני מסתכל על החברה הישראלית, ואני רואה שיש רוב שמתחיל מהשמאל ועד הימין, שהוא רוב ישראלי ציוני, שכן בדעה שחמאס וארגוני הטרור בגיבוי של איראן רוצים להשמיד את מדינת ישראל, ואסור לנו לתת להם את זה. יש שתי קבוצות שהן מיעוט, גם בצד הימני קיצוני וגם בצד השמאלני קיצוני, שהם למעשה האנשים שמראים כביכול זה הרוב בחברה הישראלית, וזה לא נכון, זה לא מדויק. כנ"ל גם כלפי החברה הערבית, דרך אגב. גם בתוך החברה הערבית הישראלית יש רוב אנטי חמאס, מגנה אותו, בז לו, ויותר מזה, מאז השביעי באוקטובר יותר ויותר קולות גם מדברים על זה בצורה פומבית, לא רק כשקט. אבל אותו מיעוט קיצוני בתוך החברה הערבית נותן את התחושה כאילו הרוב הם בדעה שלהם. כך, מה שאני רואה זה שאותם קבוצות של מיעוט קיצוני, אלים, מפחיד, שיעשה הכל כדי להשתיק אותך. בין היתר, ראינו גם בטקסט הכתוב עוד מלפני עשרות שנים.
79.
כן. אז אתה מבין, שוב, אני רק מוסיף על זה שזה לא עניין של כיפות סרוגות או חילונים. זה לא עניין של ערבים או יהודים. זה לא עניין של ימנים או שמאלנים. יש פה עניין של ישראליות, ככה אני מסתכל על זה. אבל הוא צודק. הוא צודק שאותם קבוצות קיצוניות נוטות התחושה כאילו הצדיק לא איתנו. כאילו אנחנו לא בסדר, לא חברים, לא רק שאנחנו בסדר, אנחנו גם חוטאים, חוטאים כשאנחנו לא מגינים על עצמנו, חוטאים כשאנחנו לא מגינים על אזרחי מדינת ישראל, היהודים והערבים, חוטאים כשאנחנו לא מדברים על המחבלים שלנו בשפה שלהם, השפה הערבית, והשפה הערבית זה לא מרחבא של אכבר, אני מדבר על שפת הנחישות ועוד יותר נחישות כשזה מגיע לטרור ולאויבים שלהם, רק ככה יש לנו זכות קיום. תראה מה קורה עכשיו, הצפון, אומרים מאבדים את הצפון. רבותיי, איבדנו את הצפון. איבדנו את הצפון. קיבוץ מנרה, 80% מהבתים שלו מפורקים, 100% מהמבנים הציבוריים מפורקים, הופצצו. 100,000 עקורים מביתם הפכו להיות פליטים, פליטים בארצם. טיל אחרי טיל, חייל אחרי חייל שנפגע ונופל בקרב, ואנחנו, אנחנו בינתיים, כמו ילדים טובים, צריך להבין, שלא אנחנו צריכים שיהיה לנו רצועת ביטחון בתוך המדינה שלנו. הם, לא חמאס צריך לקבוע מה התנאי מסע ומתן. אנחנו צריכים לקבוע את זה. לא צריכים לקבוע לנו מי יהיה המתווך. קטר, שזה למעשה הזרוע הנוספת של חמאס, היא המתווכת בין ישראל לחמאס. בוא נתן להם את כל הדברים עכשיו וזהו. אנחנו צריכים לקבוע מי יהיה המתווכת, מי תהיה המתווכת. ונכון, שלא משנה מה נבחר, תהיה הבחירה הפחות גרועה, מה שנקרא. אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו בעלי בית כאן במזרח התיכון. המדינות הערביות לא רואות בנו כבעלי בית. המדינות הערביות, כולל גם אלה שאנחנו איתם בסכמי שלום, רואות את ישראל כמדינה חלשה, לא מרתיעה, מורתעת מהטרור, מפחדת מהטרור. לשם הגענו, לשם הקיצוניים הובילו אותנו. אבל לצד כל זה, ואני אומר לך את זה, ואני חותם לך עכשיו על כל מילה, שים את הפוליטיקאים בצד, שים את התקשורת ואת הרשתות החברתיות, הם לא מספרות את הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה השטח, ואני בשטח. אני פוגש יהודים וערבים, ימנים, שמאלנים, דתיים וחילוניים, ואני רואה אותם יום-יום אומרים, אנחנו, וגם עושים, כדי ללחם למען המדינה הזאת. אם המנהיגים שלנו היו 50% מהעם שלנו, המצב שלנו היה אחרת.
וואו.
אתה תשמע פה רק את האמת, ובלי פילטרים.
לכן הזמנתי אותך. וגם אני אגיד לך יותר מזה. הלוואי שתחשוב על ההצעה שלי. הלוואי!
אני מבטיח לך לחשוב, אני מבטיח. זה אני...
אני הצעתי ליוסף חדד פעם ראשונה בחיים, תוכנית קבועה. הוא אמר שהוא יחשוב על זה.
אני חושב על זה.
תלחצו עליו!
גדול.
טוב, בואו נדבר קצת עליך.
יאללה.
תראה, כל המאזינים יודעים מי אתה, המאזינים, הצופים שלנו, יודעים מי אתה. ואני אקריא קצת כדי שמי שבכל זאת לא צופה בטלוויזיה, אתה אחד האנשים האהובים במדינה. הנה אמרתי לך, ערבי ישראלי, נולדת בחיפה, אח שני מתוך ארבעה. עברת לנצרת, בגיל 18 התגייסת לצבא בהתנדבות. את השירות הצבאי שלך עשית בחטיבת גולני, סיימת קורס מ"כים בהצטיינות ושובצת בגדוד 51.
כבוד.
בשנת 2006 ולקראת שחרורך מהשחרור הסדיר פרצה מלחמת לבנון השנייה. במהלכה איבדת 3 מפקדים ובהם גיבור ישראל רועי קליין, 7 חברים לנשק וחייל עליו פיקדת. בקרה בבינג' בייל, 4 ימים לפני הפסקת האש, נורא לקוח שחל טיל קורנט שפגע בקיר לידך, מהעד הברסיסים נפצעת קשה מאוד ונפגעת בעוד מספר מקומות בגוף ובפנים. תהליך שיקום עברת. אחרי כמעט שנה, בעזרת טיפול מסור, הרבה אמונה וכוח רצון להשתקם, רגלך שנקטעה חוברה מחדש. בתהליך ההחלמה שעברת בפציעה, החלטת להקדיש את חייך למטרות הסברה, ואתה מסתובב בעולם כדי לספר על הצדדים היפים של המדינה, ועל ההזדמנות האמיתית שמקבלים ערביי ישראל. שמע, אני מוכר כך אני מעריץ אותך. בחיים לא אמרתי את זה לאף מרואיין.
האמת שכבר אמרת את זה, אמרת לי לפני כן, ואני חייב להגיד לך שקודם כל אני מעריך מאוד מאוד. כל אדם שמגיע ותומך ומפרגן, ואני רוצה להגיד לך גם למה, ואני גם לא לוקח את זה כמובן מאליו, בחיים, אתם הדלק והמנוע ביחד, באמת, שמאפשר לי להמשיך את העשייה שלי. אני חוטף. המיעוט הקיצוני...
יוביצו לך לא מזמן בניו יורק, לא?
תקפו את המשפחה שלי בדובאי, זאת אומרת, במטוס בדרך חזה לישראל, כן?
אבל איך הכירו אותך, זאת אומרת...
כן, כן, מכירים אותי.
כי אתה בגבי ה-24.
כן, מכירים אותי, יודעים מי אני, אני עושה תכנים גם בשפה הערבית, גם בשפה האנגלית, וכמובן בשפה העברית. ואני חייב להגיד לך שאותו מיעוט הוא מיעוט, כמו שאמרתי, אלים, אלים שהדרך היחידה שלו להתמודד מולי, זה לתקוף אותי. זה לקלל, לצעוק, לתקוף פיזית, לתקוף את המשפחה שלי, לתקוף את החברים שלי. ככה הם רוצים להשתיק אותי. עכשיו, שואלים אותי, אז מאיפה הכוח להמשיך? אז אמרתי, יש את התמיכה של המשפחה, שזה באמת קריטי. ומעבר לכך, זה התמיכה הזאת שאני מקבל מהעם. דרך אגב, אמנם קצת יותר בפומבים מהחברה היהודית ופחות מהחברה הערבית, אבל בחברה הערבית אין ספור אנשים שמגיעים אליי, מחבקים אותי ככה ואומרים לי, שמע, אתה אומר את מה שאנחנו חושבים, רק לא מעזים להגיד בכל רם. אנחנו איתך, אתה יודע שאנחנו איתך. התמיכה הזו היא לא מובנת מאליו, אני לא לוקח את זה בצורה כזו, ולכן תודה רבה גם לך. אני אומר, זה עוזר לי להמשיך קדימה בכל הכוח.
כל הכבוד, באמת, אני, אין לי מספיק מילים כדי להביע את הערכה
חביבי.
של כל מי שמאזין לנו, ואני בצניעות גם הפה שלהם. אמרת קודם משפט מאוד מעניין, שהרבה מאוד ערבים חושבים כמוך, אבל חוששים לדבר.
כן.
אז בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. מה יש לאיראן נגדנו? אנחנו ביחסים מצוינים איתם. עשינו עסקים איתם. בסדר, רצו להדיח את השער, עניינם.
לרב, סבא שלי, סבא שלי עשה עסקים בטהרן. הוא היה טס לטהרן וחוזר לחיפה, אז התקופה הזאת, התקופת הסגסוג לצורך העניין, ביחסים בין האיראנים והישראלים, הכרתי אותם מקרוב דרך הסיפורים של סבא שלי.
עם לא שונא אותנו, אני מניח.
בכלל לא. רוב העם האיראני איתנו.
האם הנושא הדתי כל כך מוטמע בקרב המנהיגים שלהם, שמוכנים לדרוס ולהשמיד ולהרוג כל אחד שלא מסכים לדעתם, כמו השטן הגדול שזה ארצות הברית, ואנחנו השטן הקטן.
אני רוצה עכשיו להפתיע אותך ולהגיד לך עוד דבר. אתה יודע שהשנאה בין השיעים לסונים הרבה יותר גדולה אפילו מהשנאה שלהם ליהודים?
אתה צודק. על זה כתבתי מאמר, השנאה של הסונים נגד השיעים גדולה יותר מהשנאה לישראל.
חד משמעית.
אבל שניהם מתאחדים כנגד ישראל.
אז זהו, שזה לא בדיוק מה שקורה.
אז?
כי עובדתית אנחנו רואים את ערב הסעודית מאחורי הקלעים, שזה בעצם...
כי היא אולי חוששת.
בטח, יש חשש אמיתי. כמובן האמוריות, חלק גדול מהסכמי אברהם באו בגלל החשש מההתעצמות של איראן באזור. עכשיו שים לב מה קרה. אם אתה לוקח כל מדינה שאיראן כבשה, במחאות, כן? כי הם שמו את הפרוקסי שלהם, בין אם זה חזבאללה, חמאס, החותים, וכל שאר ארגוני הטרור שזרעו איפה? בלבנון, עיראק, סוריה, לוב, תימן, כל האזור האלה, כמובן בעזה. עכשיו, פעם אחת אני זוכר שעשיתי איזשהו סרטון הסברה, ואמרתי להם, טוב, בוא נראה איפה איראן כבשה, ומה קרה למדינה הזו, ובוא נראה איפה איראן לא כבשה במזרח התיכון, ומה קרה למדינה הזו. ואז אתה רואה, נגיד, 6-7 תמונות מכל צד, ואתה רואה איפה שאיראן כבשה, אתה רואה ריסוק מוחלט של הכלכלה, מלחמות, באמת מדינה ענייה, ואיפה שאין איראן, אתה רואה סגסוג, פריחה. זה מספר את כל הסיפור. ביחס לישראל, השנאה של המשטר האיראני כלפי ישראל היא נובעת מאינטרס שאין לו שום קשר
לדת.
קשר לדת או לפלסטין או לאל-אקסה. שום קשר.
מה האינטרס?
יש להם רעיון לשלוט במזרח התיכון, השליטה הזאת תאפשר להם שליטה מוחלטת אחר כך גם בחצי מהעולם. יש להם פה רעיון הרבה יותר גדול מזה. עכשיו, הם גם לא מסתירים את זה. אנשים באים ואומרים, יוסף, רגע, זה קונספירציה, זה תיאוריה קונספירציה, זה... למה הרצון שלהם לאטום? למה הרצון שלהם לתפוס ולשלוט במזרח התיכון? למה הרצון שלהם לשלוט במדינת ישראל ולחסל את מדינת ישראל? הם יודעים שכל עוד יש ששת ישראל כאן, לא יוכלו לממש את התוכנית הגדולה שלהם. והם רוצים לכבוש את כל מזרח התיכון. הם רוצים להוביל את מזרח התיכון אלא מה שאני קורא לו, לאסון הכי גדול. והמנהיגים הערבים בערב הסעודית, באיחוד האמירויות, בבחריין, במרוקו, מודעים לדבר הזה. אבל הם משחקים את המשחק הפוליטי. אז מאחורי הקלעים יש את המשחק, או יש את מה שקורה, מסע ומתן עם מדינת ישראל, ובפומבי אז אתה רואה לפעמים גם התקדשויות, אבל גם פתאום, מוחמד בן סלמן מזמין את האיראני אליו, ועוד כל מיני דברים כאלו. בשורה התחתונה, אנחנו חייבים להבין דבר אחד. את איראן, לא העם, המשטר האיראני. וזה איזשהו נקודה חשובה, כי אני, יש לי המון חברים מאיראנים שנמצאים גם בלונדון ובארצות הברית, וכולל גם מטהרן בזכות הבת זוג שלי, שהיא פעילה חברתית, למרות שהיא לא איראנית, אבל יש לה מאות אלפי עוקבים מתוך טהרן. כן, אמילי שריידר, היא ישראלית אמריקאית, ושתבין, אני אומר לך, היא משפיעה ברמה של לשנות דברים שקורים בתוך טהרן, בלב טהרן. אז יצא לי גם להכיר אנשים מתוך טהרן, מלב טהרן, שאומרים לי, אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו נגד המשטר שלנו, בדיוק כמו שאתם נגד המשטר הזה. ולכן לכל עם ישראל אני רוצה להגיד, שימו לב, הבעיה שלנו היא לא עם העם האיראני, אלא עם המשטר, המשטר האיראני הרצחני, האסלאמיסטי, הקיצוני הזה. איתם יש לנו בעיה, כי אתם יודעים מי מגן עלינו עכשיו ברשת החברתיות? העם האיראני. פשוט מגינים עלינו.
שמע, זה לא מעניין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, גם אם אני מקבל לכל הדברים בכלל, ואני מקבל אותם. אני מקבל אותם, אני כותב על זה, אני חושב שאתה ממש צודק. אבל אתה יודע, העולם יושב בשקט, ולמה הוא מחכה? שנושמד? הוא מחכה שאיראן יהיה בידיה, ויש לה אפשרות תוך, אני לא יודע, שבועות, להחזיק בפצצה גרעינית כזו או אחרת. אגב, מי שלא יודע, לאיראן יש אפשרות לעשות זה תוך זמן קצר, הבעיה שלהם היא השילוח. זאת אומרת, הטיל עצמו, כי זה לא דבר פשוט. אבל יושבים האמריקאים, מבינים את זה, ואני לא רואה את הנחישות שלהם, אני רואה את האירופאים. הם מאפשרים להם כמעט הכל.
כן, תראה.
איך העולם לא מתאחד כדי להשמיד את המשטר הרצחני של איראן.
אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ארצות הברית שחררה מיליארדי כספים שהגיעו בין היתר לחמאס, וחלק מהכספים האלו גם עזרו בלממש את הפעולה של השביעי באוקטובר. איך אני איתך? עד כדי כך אנחנו הגענו למקום מסוכן בעולם. העניין הוא שאנחנו הבנו שזה כבר לא, זה לא כבר להיות בצד הצודק, זה להיות בצד של איפה שטוב לך. לצערי הרב, כיוון שיש אינטרסים, ואתה גם מכיר את זה לא פחות טוב ממני, אינטרסים כלכליים, מדיניים, שמשפיעים באופן ישיר על הזירה העולמית כולה, לכן אנחנו רואים חולשה אל מול הטיפול האיראני, וההבנה שאם המשטר האיראני ילך לאיזשהם פעולות של מסע ומתן, כדי לוותר על תכניותיו לאטום.
הוא לא ישרוד.
בוא תקשיבו לי טוב מאוד.
לא ישרוד אם הוא יסד.
מי שחי בסרט, שדרך מסע ומתן, איראן תפסיק את הרצון שלה להגיע לפצצה גרעינית, אני אחזור ואגיד, חי בסרט. הדרך היחידה שלנו לטפל בדבר הזה, זה או סנקציות, כמו שדונלד טראמפ עשה בזמנו, ולא לוותר לסנקציות, איראן כמעט הייתה הרוסה מהסנקציות של דונלד טראמפ. ולצערי הרב, והנה, זה יש ביקורת ישירה על נשיא ארצות הברית, אני אומר את זה בלב כבד, כי הוא ציוני, טוב, תשמע, ג'ו ביידן הוא ציוני, ציוני אמיתי באמת, הוא זה שהתמיע את המשפט, אתה לא חייב להיות יהודי כדי להיות ציוני, שתבין כמה אוהב את המדינה הזו, כמה אוהב את ישראל, אבל לצערי לביידן יש לו היום חבורה של יועצים בחלקה אנטי-ישראלית מובהקת, שבין היתר משפיעות עליו בצורה מאוד קשה, ולכן חלק מהייעוץ שהוא מקבל, למרות שהוא ציוני, למרות שהוא אוהב את ישראל, הוא מקבל החלטות כנגד מדינת ישראל, ואז מה אתה מבין? אם אין לי מילי. עלינו להבין שאנחנו, רק אנחנו נטפל בעצמנו, רק אנחנו נציל את עצמנו.
אין לנו את כל היכולות שיש לארצות הברית, ועובדה, כשארצות הברית אמרה את הדונט המפורסם, האיראנים באמצעות הפרוקסים שלהם ישבו בשקט, פחות או יותר. אבל, אתה רואה עכשיו? אתה אמרת לפני רגע...
האיראנים ישבו בשקט, וחזבאללה ישבו בשקט בשביעי באוקטובר, בגלל גבורתם של חיילי ושוטרי משטרת ישראל, ובין היתר גם בגלל קבלת החלטות מהירה שהצילה את המדינה. לא הרבה אנשים יודעים שכבר בשעה 6:41 הוכרז פרש פלשת ביישובי הדרום, או בעצם באזור הדרום. ההכרזה הזו הצילה את מדינת ישראל, משום שהרעיון הוא שברגע שמכריזים את כך שאנחנו נמצאים במצב חירום טוטלי ומלחמה עם חדירה לשטח ישראל, בעצם גורמת לכך שכל כוחות הביטחון ומשטרת ישראל לעשות רדיו סביב מחוז דרום, ובעצם לחסום יציאה לכיוון המרכז והצפון. ההחלטה הזו, ושים לב למה אני גם מאוד החליטי על זה, ההחלטה הזו של מפקד מחוז דרום, שנתן את ההוראה לסגור את הדרום, לסגור את הדרום, הייתה קריטית, משום שדקה אחרי שהציבו מחסומים, באחד מהם מחסום קריטי, ששם הגיעו משטרת ישראל, 60 שניות לאחר מכן, 8 אופנים של מחבלי חמאס, נוחבה, היו בדרכם לאשקלון, אשדוד ותל אביב. אם הם היו מגיעים לשם, של עשרות מחבלים, והיו זורעים את הפח, טרור, שהטרור הזה כתוצאה מהסרטונים שהיו יוצאים לתקשורת ולרשתות החברתיות, והיו רואים שבלב תל אביב יש שליטה של חמאס, חזבאללה היה מצטרף. איוש היה... הפלסטינים ביוש היו מצטרפים, ואללה יוסטור מה היה קורה גם למיעוט הקיצוני שיש בתוכנו. ההחלטה הזאת היא זאת שמנעה מתקפה כוללת על מדינת ישראל, שלא יספרו סיפורים.
ולמה?
הדונט הזה בהחלט עזר, אבל אנחנו הצלנו את עצמנו, לא אף אחד אחר, שלא פה טעויות. החיילים התותחים שלנו, השוטרים התותחים שלנו, האזרחים שעזבו את הכל ונלכו ללחם עם אקדחים מול RPG, הם אלה שהצילו את המדינה שלנו ואת, ובעצם העובדה שאנחנו קיימים. לא טראמפ ולא ביידן ולא אף מנהיג אחר. זה מה שהציל אותנו.
יוסף, תגיד, למה התקשורת הישראלית לא מראה את זה? למה היא לא מדברת בלעד שאתה מדבר? מה קרה לתקשורת הישראלית? למה אני מסתכל בערוצים מסוימים ואני לא הולך לעשות פה פרסום לאף ערוץ? אתה רואה את הבכי והנהי. למה אתה שומע את מה שכותב... אחד האנשים המוכשרים ביותר, והקראת את זה לפני דקה, הקישון, כותב ב-79 על מה שהיה ב-73, שהעם הזה מדוכא, העם הזה חסר חיים, על מה שקורה לנו, והטלוויזיה ורשתות התקשורת לא נותנות לנו את ה... איך נקרא לזה? את האומץ להתמודד מול הקשיים.
תראה, בכל סוגיה שאני ניגש אליה, כשאני מפרק אותה שנייה לחתיכות, לפני שאני אומר את דעתי, אני מסתכל על כל זווית אפשרית. כדי לראות רגע, שנייה אחת. בסוף, אחרי השביעי באוקטובר למשל, הרי הסברה ישראלית עשיתי הרבה לפני כן. שנים כבר קודם. אבל יותר, ואנשים הכירו אותי, אבל יותר ויותר אנשים, אזרחים במדינת ישראל, הכירו אותי אחרי השביעי באוקטובר. ואחת הסיבות היא כי נתנו לי גם במה, בין היתר בתקשורת הישראלית, כדי לדבר. כך שאני מסתכל על זה ואני אומר, רגע, יש צד אחד שאני כן רואה שהתקשורת הישראלית באה והתגייסה להסברה ישראלית, ואפילו שיתפתי פעולה עם כמה וכמה ערוצים, כולל בשפה האנגלית, או במקביל, אתה כאן רואה שלהבדיל מהאויבים שלנו, שמאוחדים, כך למשל אל-ג'זירה, אל-ג'זירה מאוחדת, יודעת, אני עומדת לצד חמאס. לא מעניתי מה קורה בישראל, לא מעניתי מה חמאס עושים, איפה הטעויות שלהם, אני רק רוצה להראות את הצד של כמה ישראל לא בסדר, כמה חמאס בסדר, כמה העם הפלסטיני ג'בר, חזק, גיבור, וכמה ישראלים חלשים, וכמה חמאס מפחיד אותם. אצלנו, אנחנו מראים גם צדדים שכמו שאתה מדבר עליהם, הבעיה היא
שיש איזון?
בתוך, זהו, זה העניין. שאם האיזון כלפי הצד היותר קיצוני כנגד ישראל, היה מהמקום של ביקורת, וביקורת כדי לשפר ולעזור לחברה הישראלית ולמדינת ישראל.
היית מקבל את זה.
אתה יודע מה, באיזשהו מובן, בהחלט הייתי מקבל את זה, הרי בסוף אנחנו מדינה דמוקרטית,
אבל זה לא כך, לדעתך.
העניין הוא שאנשים משתמשים בזה, תראה, עלתה בחורה.
אתה לא עלה תאנה.
בוא, אני אגיד לך,
אתה לא עלה תאנה.
אמרתי לך, תקשיב, הבטחתי לך דבר אחד, אני בא לפה בלי פילטרים. יש סופרת, מגי אוצרי, סופרת אלק, עולה באחד הערוצים, בערוץ 13, באחד התוכניות, ופשוט משתלחת בחיילי צהל, חיילי צהל שמגינים עליה, עליי, עליך, על כל אזרח וזרח. בזכותם יש לנו זכות קיום. נכנסת בהם ונשמעת כאילו דוברת של חמאס בתקשורת שלנו. עכשיו אני אומר, ביקורת צריך, אבל לתת לה במה בערוץ ישראלי, בזמן שחיילים שלנו נמצאים בעזה, ובצפון, ובאיוש, ובים, כן, כולל גם בים, ונלחמים למעננו, ואת נכנסת בהם, ואת מדברת בצורה כזאת, בזלה, בושה וחרפה, וגם נכנסתי בה. אין להם מקום. אין להם מקום, והתקשורת נותנת מקום לדבר הזה, כי אנחנו פשוט מסכנים, מסכנים שחושבים שזה הדמוקרט, זה לא חופש ביטוי. להסית נגד חיילי מדינת ישראל, חיילי צהל, בזמן מלחמה, כשכל יום יש נופל אחד אחר, זה בושה, נופל ונופלת, לוחם ולוחמת, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. תעודת עניות לתקשורת שלנו, ויותר מזה אני אגיד לך, זו לא דמוקרטיה, זו כבר הסתה. יש קו כזה שמפריד בין דמוקרטיה וחופש ביטוי ולהסיד. אנטי ישראלים שבאים לאקדמיה, כמו באוניברסיטת תל אביב,
לא
ומפגינים
חיפה,
נגד חיילי צהל,
צהל
שם בירושלים, מרצה, פרופסורית, שמכחישה את השביעי באוקטובר, מכחישה שהיה אונס, טבח, ונותנים לה, כדי לעבוד עליי ועליך,
השעיה מהסימסטר. כמה זמן נשאר לסימסטר? 4 ימים. אותה מרצה תחזור, בטח חזרה. אותה מרצה שעכשיו חזרה. את מי היא מלמדת? את מי? חיילים מילואים, שהיא בזה להם, שהיא אומרת שהם שיקרו, שהם מלחמים על כלום ועל שום דבר. ואנחנו מרשים לזה כי, מה נאמר? חופש ביטוי. או יש גם לאקדמיים ולפרופסורים חופש ביטוי מורחב. כלום. כלום. אנטי-ישראלים, תומכי טרור, זה הסתה. הביתה. בוא ננקה את האקדמיה שלנו. אנחנו באים בטענות לאקדמיה בארצות הברית? בוא ננקה את האקדמיה שלנו כאן קודם כל. אחרי זה נבוא בטענות לארצות הברית, ויש שם לא מעט טענות באקדמיה, שנשלטת בין היתר גם על ידי קטר והתקציבים שלה.
כל הכבוד לך.
זאת האמת.
באמת כל הכבוד. אבל אתה יודע, אני כתבתי מאמר בג'רוזלם פוסט ובמעריב, על אנחנו מלינים על התקשורת בעולם, באנגליה, בארצות הברית, בשעה שכאן יושבים פרופסורים, אתה הצגת, להבין, לא רוצה, מפת הבוז שאני רוכש להם, אני אפילו לא רוצה להגיד את השמות שלהם, הבוז שאנחנו רוכשים להם. אבל אתה יודע, מה לנו להלין על העולם כשכאן זה קורה? ואני רוצה להקריא לך משהו. ארגון ה-United Nation Watch, UN Watch, ארגון בינלאומי, אזרחי ועצמאי שיושב בז'נבה, עוסק במעקב אחרי הנאמנות של ארגון האומות המאוחדות לעקרונות היסוד שלו. וכך הוא כותב, אין לי הוכחות שזה נכון, ואני אומר את זה בשם אומרם, אבל הוא אומר כך. דוקטור פרנצ'סקה אלבנזה, אשת האום הבחירה, המופקדת על חקירת מה שמכונה ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים, קיבלה מימון מארגונים פרו-חמאסים, שמוערך ב-$20,000 לנסיעות לאוסטרליה, לניו זלנד, במהלך חודש נובמבר. במסגרת הזאת, היא שידלה קרן פנסיה גדולה למשוך את ההשקעות מישראל. ואני שואל אותך, למה ממשלת ישראל, וואלה, אני לא דופק אף אחד לשולחן, לא מגישה תביעה משפטית נגדה? למה ממשלת ישראל לא מגישה תביעה משפטית נגד ספרד האנטישמית, נגד דרום אפריקה אנטישמית, נגד מדינות נוספות שחברו ביחד כדי להרוס את מדינת ישראל?
ראשית, UN Watch, ארגון חשוב, מובל על ידי הלל נויר, ומביא עובדות מתוך האום, והעובדות שהארגון הזה הביא הוכיח רק דבר אחד, האום זה גוף מוטה כנגד ישראל, ולמעשה יש בו נגיעות אנטי-ישראליות ואנטישמיות. ובין היתר, הארגון הזה, ה-UN, כן? האום, הוא כבר עבר לסוג של דו-פרצופיות, מעולה בהמון טמטום. לתת לאיראן, למשל, לשבת בוועדת הזכויות לנשים, בזמן ש... אתה יודע ישר, אתה צחקת ישר, כי אתה מבין בדיוק כמוני, שמה שהנשים האיראניות עוברות תחת המשטר האיראני הרצחני, זה פשוט ביזיון. אבל לתת להם להיות בוועדת הזכויות לנשים, זה חתיכת הזיה. לתת לאנשים להיות בוועדת לזכויות של הילדים, ושל זכויות בני אדם, כמו למשל ונצואלה וקובה, ורוסיה, ועוד כל מיני מדינות הזויות, אתה מבין שהם איבדו, פשוט איבדו כל קשר למציאות, וכל קשר לדבר הכי בסיסי, הוא אנושיות. ספציפית לגבי
UN Watch.
לא, 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 סלח לי, תרשו לי להגיד, אין מילה אחרת, המתומתמת פרנצ'סקה, שאני מכיר אישית את ה... אני עוקב אחריה בטוויטר, ואני עוקב אחרי האמירות האנטישמיות שלה, והצורה שבה היא מנסה לצאת מזה ולהגיד, אני לא אנטישמית, נשמעת אנטישמית מובהקת, ואם את לא מבינה את זה עד עכשיו, זה כי את חיה באיזושהי אשליה, או בחוסר מודעות עצמית. לשאלתך, והיא באמת, היא באמת מסוכנת, אישה מסוכנת שבחסות האום יש לה לגיטימציה לדבר ככה כנגד ישראל, אבל אני מבטיח לך, אני מבטיח לך שאם אתה לוקח אותה לשטחים, כן? בין אם זה למשל ברקן, כן? ששם משפחות פלסטיניות מתפרנסות ממפעלים ישראלים, כשהאום שם את המפעלים הישראלים בברקן ברשימה השחורה, אני נסעתי כדי לעשות את סרטון הסברה. מצאתי את עצמי פוגש פלסטינים שם. מספר להם שהאום הכניס את המפעלים האלה לרשימה שחורה, כך שבקרוב הם יכולים לפשוט רגל. אתה יודע מה הם התחילו לעשות? ככה. מה הם עושים? מה הם מטומטמים? פלסטינים, לא ישראלים, כן? פלסטינים, מה, הם מטומטמים, הם לא מבינים שזה הפרנסה שלנו, הם לא מבינים שאנחנו צריכים את זה, הם לא מבינים שזה מה שעוזר להביא לחם ואוכל לבית שלי. אז אמרתי להם, לא, הם לא מבינים את זה. אז יש לכם מסר, למשל, לאום, איך, איזה כללות. וואלה, אף ישראלי לא כלל כמו שהפלסטינים כללו את האום על הרשימה השחורה.
והם יודעים לקלל.
הם יודעים לקלל, כי אתה תאמין לי, אני בדיוק כמוני. אני גם יודע לקלל, ואני לא מתבייש בזה. אני אקלל כל אנטי-ישראלי תומך טרור. לא מתבייש, שיגידו מה שיגידו. למה מדינת ישראל לא עושה? למה מדינת ישראל לא עושה הרבה דברים? למה מדינת ישראל לא מורידה שכונות של חזבאללה בביירות? אתם עכשיו נוגעים לנו באקו ונהריה. אני לא מחכה עד אקו ונהריה. בטיל הראשון. בטיל הראשון שפגעתם לי בבית, בפרטי, בקיבוץ מנרה. למה, מה ההבדל בין מנרה לראש העין? מה ההבדל בין מנרה להרצליה?
נכון.
אם הייתי אומר לך עכשיו ש-80% מהבתים בראש העין הופצצו, אתה תעבור על זה בשקט? אתה תעבור על זה ביום יום? אתה לא תצא לרחובות? אתה לא תלך לגבול? 80% מהמבנים בתוך כל קו האש. הלך. תיסעו לצפון, תראו שאין כלום שם. אין, אני בשוק, אני כבר ראיתי כמה, קריית שמונה, עיר שבאמת עיר תוססת בצפון, 20,000, 21,000, 24,000, סליחה, 1,000 תושבים שם, נשארו 3,000 בקושי, וגם הם בסכנה. אז אתה מדבר איתי על לטבוע, אנחנו לא מצליחים לדבר כמו שצריך אל מול המחבלים, אז על מה תביעה? צריך לעשות את זה, ואנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים שלנו, אבל בוא נתחיל רבה קודם כל מלהגן על עצמנו בחזיתות שאנחנו נמצאים כאן. את זה אנחנו לא עושים. את זה אנחנו לא מרתיעים. חולשה, דוד, חולשה, אתה יודע מה זה חולשה? ואם תרשה לי רק משפט אחרון, כדי שאנשים יבינו מה הבעיה הכי גדולה שלנו. כל המהלכים שאנחנו עושים, במערב, אתה יודע איך הם רואים את זה? כבגרות וחוזקה. כל המהלכים שאנחנו עושים, אתה יודע איך זה נתפס פה במזרח התיכון? חולשה מובהקת. מה שנתפס כבגרות וחוזקה במערב, נתפס במזרח התיכון כחולשה. ואם אנחנו לא מסכימים להבין את זה, אז תבינו שיש לנו בעיה גדולה. והדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך, עזוב, אתה אפילו לא מהתקופה, לא מעכשיו, לא מעכשיו, שזה באמת חושה מובקקת. אני חוזר אתך אפילו ליוני 2023, איך אני איתך? ביוני 2023 מחבלי חזבאללה נכנסו לשטח ישראל, בהר דוב. לא שטח במחלוקת, שטח ישראל. הקימו שם מאהלים. מה הייתה התגובה הישראלית? אתה זוכר?
כן, תזיזו את האוהלים.
כן, תזיזו את האוהלים. בוא ננסה לפתור את זה בדרכים דיפלומטיות עם ארצות הברית ואירופה. אתה יודע מתי הפצצנו את המאהלים האלו? מתי היה לנו את האומץ? 4 ימים אחרי השביעי באוקטובר. וואלה, הייתם צריכים שאלף ומשהו ישראלים, יהודים וערבים, נטבחו על ידי חמאס, נחטפו על ידי חמאס, כדי לתת לכם את הלגיטימציה להפציץ מאהל בתוך שטח ישראל. וואללה, החולשה הזאת בין היתר הביאה את השביעי באוקטובר. וואללה, החולשה הזאת בין היתר הביאה את מה שקורה עכשיו בצפון. החולשה הזאת היא נתנה למזרח התיכון להבין שאין הרתעה ישראלית יותר. ואז ראינו את החזבלונים ואת איראן, מה הם עושים. הבנת אותי? זה החולשה, זה חוסר. אם זה היה תלוי בי, בשעה 7 בערב שמתם את המאהל, ב7 ודקה יש שחור עם כמה מחבלים בתוכו ולא אכפת לי מהמצב שלהם. זה ככה מדברים ערבית דרך אגב במזרח התיכון למחבלים.
תיכנס לפוליטיקה.
תשמע, נשבע לך שבחודשים האחרונים אין רעיון שלא שואלים את השאלה הזאת. אני מסרב
מה,
בתוקף...
מה, אני לא מקורי?
לא, תראה, אני אגיד לך, אבל אני מבין מאיפה זה מגיע. אבל גם אני יכול להגיד לך שלי חשוב להגיד לך שאני לא מתעסק בנושא הזה, כל עוד יש לנו 120 חטופים, כל עוד יש לנו חיילים שנלחמים בחזית, כל עוד גם אין בחירות. אין בחירות. אז תן לי להתרכז אך ורק בלהסביר את המדינה שלנו, בלהביא את הסיפורים של החטופים, בלהביא את הסיפורים המרגשים של החיילים שלנו שנלחמים בחזית, בלהביא, אתה יודע איזה פרויקט התחלתי לפני כמה שבועות? פרויקט שאני מנציח את זכרם של השוטרים והחיילים הגיבורים שלנו, ואני חותם את זה שנהיה ראויים לאנשים שאיבדנו.
איך אתה עושה את זה?
אני מביא תמונה, אני כותב על כמובן באישור המשפחה, ואחרי שאני מדבר עם המשפחה, אני מביא נקודות שלא ידענו, על, למשל על חייל שנפל בקרב, וחשוב לי להביא גם את הסיפור האנושי שלו, זה לא רק עוד שם, זה לא רק עוד טאג כזה, דיסקית ש... לא, זה עולם ומלואו, זה משפחה שלמה
שעבדתי. אני רוצה לשאול אותך.
ואני אומר לך שאני חותם את זה בשנהיה ראויים. אתה יודע למה אני חותם את זה בשנהיה ראויים? כי מה שאנחנו... בשלב הזה המנהיגים שלנו, מה שהם עושים זה הכי לא להיות ראויים לכל אחד ואחד מהם. ואני לא, אין לי פה שמאל ימין, כולם זה כולם, כולם זה כולם. אנחנו צריכים להיות ראויים לכל אחד ואחד שנפל בקרב למעננו, בזכותם אנחנו קיימים פה. מי אנחנו שונים ומחדים בשבילם ולמענם? בזכותם אנחנו קיימים, שנהיה ראויים, והלוואי שהפוליטיקאים שלנו יהיו ראויים לאותם חיילים ושוטרים ושוטרות וחיילות שנפלו בקרב למעננו. הלוואי.
שמת לב שלא הפסקתי אותך אפילו פעם אחת, כי אתה מדבר מתוך הלב והנשמה, ואני אומר לך עוד פעם, להערכתי הצנועה, ואתה יודע, 28 שנים יותר אפילו, שאני מראיין גם בטלוויזיה האמריקאית וגם כאן, לא היה לי רעיון כזה. אבל אני רוצה קצת להקוץ אותך.
בבקשה.
מותר לי?
עד הסוף.
אתה החלטת שאתה תיכנס לפוליטיקה, אתה רק לא יודע לאן. אני יודע שאתה החלטת, ואני חושב שההחלטה שלך, שאתה לא רוצה לפרסם אותה בצדק, היא לא רק ראויה, היא ראויה להערכה גדולה מאוד. תהיה בפוליטיקה, אתה חייב. אתה חייב את זה לעם ישראל.
אז אני אגיד לך קודם כל, שוב, תודה רבה, כי אני מבין שהאמירות שלך הן דווקא מגיעות מכיוון חיובי, ובאמת לפרגן ולתמוך, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. אני מבטיח לך, שמהשביעי באוקטובר, ועד לנקודה הזו, אני אפילו יותר נקשה איתך. אם יש מישהו, פוליטיקאי, בין אם הוא עכשיו בכנסת, או בין אם הוא בחוץ על הספסל, מחכה להיכנס, ובמהלך החודשים האלו, עסק בקמפיין כזה או אחר, אני מאחל לו רק דבר אחד. כל אחד שלו יקבל.
מנכ"ל עמותת, ביחד ערבים זה לזה. יוסף חדד, תודה.
שוקרן, תודה רבה על ההזדמנות להגיד את דבריי.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.